כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
קשיש בן 84 שמכור למסחר באופציות, מפסיד בבת אחת 8 מיליון שקל באתר הסחר של מיטב דש. מי צריך לשלם? כתבתו של איתי רום. מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים וללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. יום שני, 9 במרץ. עשרות חולי קורונה כבר הובחנו בארץ, אולם הציבור טרם הונחה להסתגר בבתים. רחל, בת 79 מרמת השרון, יצאה לקניות. זה נראה כמו עוד יום שגרתי, עד ששבה הביתה וראתה את בעלה, חיים, כפי שלא ראתה אותו מעולם. הוא קורא לי, שחזרה השבוע, ואומר, קרה אסון. חשבתי חלילה שמשהו קרה לילדים, לנכדים. אמרתי, שב, ספר מה קרה. הוא שותק, בוהה. בסוף הוא אומר, לקחו לנו את כל הכסף ומחייבים אותנו ב6 מיליון שקלים. הוא כבר לא ידע איפה הוא נמצא. אני השתוללתי. אמרתי לו, תביא לי את הטלפון, אני רוצה לדבר עם החוצפנים האלה שתופסים בן אדם בן 84, לוקחים את מה שנשאר לו בשביל לחיות ועוד דורשים 6 מיליון. איפה הם חושבים שנביא את זה? למה לא 12 מיליון? למה לא 20 מיליון? החוצפנים, בלשונה של רחל, השמות האמיתיים של בני המשפחה השמורים במערכת, הם אנשי מיטב דש טרייד, זרוע המסחר של מיטב דש, בית ההשקעות שבשליטת צבי סטפק ואלי ברקת. באותו יום גורלי בישרה מיטב דש לבני הזוג שבחשבון המסחר שלהם נפער מינוס אימתני של כ6 מיליון שקל. הרגשתי שעולה עליי מכבש, שאני לא חי יותר, מספר חיים. מאותו יום ועד עכשיו אני לא ישן בלילה. עם כדורי שינה אני מצליח לישון שעתיים. אני ניצול שואה. עבדתי כל החיים ולא נשאר לי כסף. אין לי ממה לחיות. כלום? כלום. רק את הבית שלי. אושר, אושר טובול, מנכ״ל מיטב דש טרייד, שאל מתי ניפגש. אמרתי לו, או בבית המשפט או בבית קברות. פיפי בבוקר ומסחר כל היום. כאן הסיפור נהיה מורכב יותר. מינוס המיליונים של בני הזוג נגרם כתוצאה מפעילותו של חיים בסחר באופציות מעוף. אלה עסקאות שהנכס שנמכר בהן הוא גובה מדד המניות בבורסה, לפי מחיר קבוע מראש שאותו ניתן לקבל עד מועד מסוים, כשהמטרה היא להרוויח מהפער בין המחיר הקבוע באופציה למחיר המדד בבורסה בפועל. האופציה היא למעשה הימור מחושב של קונה ומוכר בנוגע למחירו של המדד בתאריך עתידי מוסכם. מסחר כזה באופציות נחשב פעילות מסוכנת, שעלולה למחוק את כל כספו של הסוחר. וחיים לא הסתפק רק במסחר רגיל באופציות, אלא היה כותב אופציות מעוף. כלומר, הוא היה הגורם שהתחייב, בתמורה לפרמיה מסוימת, לקנות מרוכש האופציה או למכור לו את מדד המעוף במחיר מסוים בתאריך מסוים. בלי להיכנס למונחים מקצועיים מדי, אם למשל ההתחייבות היא לקנות את המדד במחיר קרוב לזה שבו הוא נסחר היום, אבל המדד התרסק הרבה מתחת למחיר הזה, כפי שקרה במשבר הקורונה, ההפסד שעלול להיגרם הוא אין סופי. במקרה ההפוך, הרווח הוא אדיר. סחר באופציות אומנם שונה מהימור בקזינו, מכיוון שיש בו מקום נרחב לידע מקצועי ולאסטרטגיה, אולם הוא דומה להימורים בכך שהוא מעודד התמכרות. המינוף הגבוה, המתח, האדרנלין, המהירות שבה מרוויחים או מפסידים, סוחפים את שחקני המעוף. ואז מתעוררת השאלה האתית. עד כמה חברות המסחר בבורסה אחראיות לפעילות של לקוח מכור? האם תפקידן מצטמצם להספקת פלטפורמות מסחר וגזירת עמלות, או שעליהן להניף תמרורי אזהרה או לעצור פעילות של לקוח שהן מזהות שעלה על נתיב ההתרסקות? השאלה הזאת מקבלת משנה תוקף כאשר הסוחר הוא אדם בן 84, כבר לא בסיק או שרוע מנטלי. אבא היה מכור והם, מיטב, מוכרים לו קוקאין, טוען בנו יואב. הוא מכור והם מזריקים לו. הם כמו בית מרקחת שמוכר תרופות בלי לבדוק את המינון הדרוש. לאנשים כמו אבא שלי יש נטייה להתמכר. זה כמו מסומם שצריך סמים או אלכוהוליסט שרודף אחרי האלכוהול וצריך להגביל את הגישה שלהם. סדר יומו של חיים כפי שהוא ובני משפחתו מציירים אותו, באמת מזכיר כזה של אדם מכור. הוא קם ב4:30, ב6:30 שוחה בבריכה, ב8:30 מתיישב מול המחשב, ונשאר שם, לדברי יואב, כל היום. עושה פיפי בבוקר, ואחרי זה, כל היום. זה יצר מצב רגיש בתוך המשפחה. מצד אחד ילדיו רצו שאביהם יפסיק להסתכן כך, בייחוד בגילו המתקדם. מצד אחר הם הבינו שהמסחר משאיר אותו חיוני ומספק לו טעם לחיים. דניאלה, הבת. בשנים האחרונות אני רואה שאבא לא כתמול שלשום. הוא התבגר ואני אומרת לו, זה מסוכן, תפסיק. שאלתי אותו כמה פעמים, אפשר להפסיד בזה את מה שאין לנו? והוא ענה שלא. אבא, אתה בטוח? כן. אמא התקשרה אליי חודשיים לפני מה שקרה ואמרה, אני מפחדת, אני מתה מפחד. אבא כבר לא מה שהיה. אתה רוצה שהוא יפסיק, אבל יודע שהוא לא יכול להפסיק לגמרי, אומר הבן אריאל. זה נתן לו סיבה לקום בבוקר, לחשוב מה יהיה היום בשוק, איך הוא ינהל את הסיכונים. לדבריו הבעיה הייתה תמונה דווקא בכך שלרוב כתיבת האופציות הייתה משתלמת מאוד. בתשע מעשר פעמים הוא היה מרוויח. אבל דווקא העובדה שאתה מרוויח 90% מהפעמים היא המלכודת. רחל. שנים הייתי שואלת אותו כל יום, חיים אתה נזהר? כל יום אמרתי לו, אתה כבר מבוגר, תעזוב את העבודה הזאת, היא מתישה אותך. אז הוא אומר, ומה אעשה כל היום? שאני אשתגע? אין לך מה לדאוג, אז אני קצת על המחשב. מה זה קצת? אפילו כוס מים לא קם לקחת. חיים, הילדים אומרים שאתה מכור למסחר באופציות. אם הילדים אומרים ככה, הם צודקים. אני מתבייש במה שקרה לי. כבר שנה אני אומר שאני מפסיק וזהו. כבר קיבלתי החלטה סופית, אבל לא הפסקתי. מה אני אעשה? הלחצים, המתח התמידי, זה לא היה לך קשה? זה שיגע אותי, אבל התמודדתי עם זה. הצורות בחשבון שלו בשנים האחרונות מלמדות עד כמה מדובר ברכבת הרים שאינה מתאימה לבעלי לב חלש. כך, ב-2014, נרשמה בחשבון תשואה חיובית של 113%, וחיים הרוויח כ-1,600,000 שקל. שנה לאחר מכן, החשבון איבד כ-1,300,000. סכום זהה, חיים הרוויח ב-2019, ולפני חודשיים, העסק הסתיים באסון כלכלי. לא נכנסים לדיכאון כשהם מפסידים סכום גדול? ברור שכשמצליחים מרגישים טוב וכשמפסידים עצובים, אבל אף פעם זה לא גרם לי לדיכאון. הבן אריאל, היו פעמים שהייתה לה בתקופה קשה. כשהיית שואל אותו מה שלומך, זה היה כמו לשאול מה קרה בבורסה. אם הרוויח הוא היה בעננים, אם הפסיד היית רואה אותו באבל, הראש למטה. החיים בצל הבורסה היו קשים, זה כל הזמן להיות במתח. אבל הוא היה צריך את המתח ואת האדרנלין. זאת לא שאלה של נעים או לא. חיים, אהבתי את המקצוע הזה. תמיד העריצו אותי. גם במיטב העובדים העריצו אותי. הייתי מבקר אותם בכל חג. מביא להם ממתקים, שוקולד, אושר, טובול, היה חבר שלי. כל חג היה נותן לי מתנה. אני צורח, תמכור. במיטב דש לא מחלקים סתם כך מתנות, ולא ברור כמה הסיפור הזה קשור לחברות. חיים היה לקוח שהפעילות האינטנסיבית שלו הניבה לחברה הרבה מאוד עמלות. לטענת גורמים בחברה הוא היה אחד הלקוחות הגדולים שלה. היה לה כדאי לשמר אותו. חיים אינו הראשון שמאבד הון עצום בסחר באופציות. ב-2009 בחן בית משפט השלום בחיפה את השאלה איזו אחריות יש, אם בכלל, לחבר הבורסה שבאמצעותו פועלים הסוחרים. השופטת פסקה כי בנק דיסקונט אפשרה ללקוח לפעול בשוק המעוף גם כשהיה ברור בכך שהוא מפסיד את כספו, וכתבה, בנסיבות אלו אין הבנק יכול לצאת לידי חובה בטענה כי הלקוח אדון לעצמו, ואם בחר להתייחס למסחר במעוף כאל מקום הימורים, עשה כן על אחריותו בלבד. אין חולק כי הבנק חב חובת זהירות כלפי לקוחותיו. המקרה של חיים שונה, בעיקר מכיוון שמדובר במשקיע מנוסה ששכר במשך שנים בהצלחה רבה, ללא צורך בייעוץ ממיטב. הוא רחוק מלהיות סתם חובבן בעל יצר הימורים. בעברו היה חיים בכיר במחלקת הכספים של ארקיע, הקים סניף של בית ההשקעות בטוחה, ובהמשך עבד עם חיים שיף, אז טייקון המלונאות הגדול במדינה. מאז 1987 התמסר לשוק ההון. את המכה הגדולה, למרבה האירוניה, עשה לדבריו דווקא באפיק השקעה סולידי במיוחד, אגרות חוב ממשלתיות. הייתה אינפלציה גבוהה, וכשהתחילה לרדת, הנפיקו אג"ח צמודות למדד ב-5% לחמש שנים. מכנה, בנק לאומי ואני. זה נפדע בפי שניים. משם עשיתי את הכסף. חיים אינו היחיד שהפסיד במרץ השנה סכומים גדולים בשוק המעוף. בשוק מספרים שהקורונה יצרה תנודתיות מטורפת במסחר, גדולה אפילו מזו של 2008. התוצאה מבחינת סוחרים רבים הייתה הפסדים כבדים. לפני כחודש הגישו רחל וחיים לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד מיטב דש בגובה של כ-2 מיליון שקל, הסכום שהיה בחשבונם לפני הקריסה. לטענתם, ההפסד האדיר נגרם להם בשל התרשלות החברה. מנגד, מיטב דש טוענת שהאחריות כולה מוטלת עליהם ועל הגורל. ההפסדים נגרמו בשל התנהגותם המופקרת בשילוב אירוע קיצון שהתרחש בשווקים. אירוע הקיצון הוא קריסת בורסות העולם בשל משבר הקורונה. במרץ כבר ידוע משבר הקורונה. לא חששת לסחור בזמן כזה? חיים אומר, הייתי מוגן. מה זאת אומרת? אתה סוחר מנוסה, חשבת שאפשר רק להרוויח באופציות? לא חשבתי שאפשר רק להרוויח, אבל כל היום הייתי בודק מה מצב הביטחונות שלי וידעתי שיש גבול, שאני לא מפסיד מעבר לזה. שמחתי על זה שהם לא נותנים לי לחרוג מהביטחונות. זו הטענה המרכזית של חיים. הוא אינו כופר בכך שידע שהמסחר מסוכן, ואף הביא בחשבון שיפסיד את כל כספו ואת הביטחונות, שלטענתו הסתכמו ב-100,000 שקל בלבד. בעבר, כשהפסיד חלקים ניכרים מכספו, לא התלונן. אלא שהפעם, כך הוא טוען, כשל במערכת מיטב דש אפשר לו להמשיך לסחור גם כשהביטחונות נהפכו לאבק. לא היה סינכרון בין המצב בפועל לבין הנתונים שראיתי על המחשב. הם אחראים למה שקרה כי הייתה להם טעות בתוכנה. אם לא הייתה הטעות הזאת, לא הייתי מגיע למצב הזה. עבדתי כל כך בזהירות. מי נתן להם את הזכות להלוות לי 5 מיליון שקל? דוקטור טל מופקדי מאוניברסיטת תל אביב כותב בחוות דעת שצורפה לתביעה, כי כשמיטב אישרה לחיים לחרוג מהביטחונות, היא למעשה נתנה לו הלוואה, בלי שהדבר הובהר לו. מיטב דש טוענת כי חוות הדעת מופרכת ומבוססת על כזבים שנמסרו למופקדי. באמצעות עורכי הדין אסף ברם וגיא בן גל, טוען חיים כי תקנון הבורסה מחייב את מיטב דש לנהל מערכת שתחסום באופן אוטומטי כל הוראה של לקוח אשר תוביל לחריגה מתקרת האשראי. לטענתם, מיטב דש התנהגה באופן מופקר ומנוגד לדין. תקנון הבורסה אוסר על החברים לתת אשראי לפעילות בנגזרים ללא ביטחונות. הענקת אשראי כזה משולה למתן הלוואה במיליוני שקלים בלי קבלת ביטחונות, תוך סיכון של נותן האשראי ושל המקבל. עמדתה של החברה, טוענים עורכי הדין, מזכירה מפעיל בריכה שחובה עליו להעמיד שירותי הצלה, אולם לאחר שאירע מקרה תביעה בשעה שהמציל נרדם, הוא טוען שהאחריות אינה מוטלת עליו מאחר שהתובע הוא שחיין מיומן. במקרה הזה, מערכות המסחר של מיטב הן המציל והן נרדמו בשמירה, ומזל בלבד מנע קטסטרופה כלכלית גדולה יותר. הרי, כפי שהן כשלו וגרמו להפסד של 8 מיליון שקל, הן יכלו באותה מידה לגרום לנזק של 30 מיליון שקל או יותר. היה בכך לאיים ולסכן הן את מיטב עצמה והן את לקוחותיה. בצד של מיטב דש טוענים במילים מנומסות שמדובר בגיבוב של שטויות. חיים הוא איש מקצוע, הוא פעל עצמאית וללא ייעוץ השקעות, ועליו לבוא בטענות אך ורק לעצמו. במקום להפחית את החשיפה לסיכונים כשנדרש, חיים הגדיל אותה. כשלשיטתו, אם חיים ואשתו היו מרוויחים מכך מיליוני שקלים, הם היו מגיעים לכיסם. ואם הם יפסידו מכך מיליוני שקלים, יחויבו בכך אחרים. במיטב דש מצביעים גם על הלשון החד משמעית של ההסכמים שעליהם חתומים חיים ורחל, בהם הם מאשרים את מודעותם לכך שהעסקאות באופציות חושפות אותם לסיכון בלתי מוגבל. וכי אם יפסידו, לא יבואו בטענה כלשהי לחבר הבורסה. חיים אומרים שם, חתם גם על הסכמתו לכך שהביטחונות יחושבו לפי שיקול דעתם ושהם נתונים לשינוי, והתחייב להעמיד כספים ככל שידרש. 100,000 השקלים שהוא מציג כגובה הביטחונות, טוענת מיטב דש, הם מסגרת אשראי לפעולות בניירות ערך וכלל אינם קשורים לאופציות. עולם סוער שבו לא ניתן לקבוע מראש הפסד מקסימלי. כמקצוען, החברה טוענת, חיים הוא הראשון לדעת זאת. כשהתמונה האגומה התבהרה, מספרים במשפחה, קיבל חיים טלפון ממנכ״ל החברה, אושר טובול. חיים, משקיע ותיק, מעיד שראה בו חבר שלי, אבל השיחה הפעם הייתה רחוקה מלהיות חברית. מתי אתה משלם את הכסף? שאל טובול בתכליתיות. אמרתי לו, בוא נתקן. היה אפשר לתקן את ההפסדים בצ'יק. הוא אומר לי, לא יכול. חשבת שאפשר עוד להציל את הכסף? זה הלך מחשבה של מכורים. אם הוא היה נותן לי למכור קולים, בטח שהיה אפשר. אושר מרגיש עם מה שקרה הכי גרוע בעולם. אני צועק, צורח, אושר, מה אתם עושים? תמכור לי קולים, למה לא קנית לי פוטים? הכוונה לאופציות פוט, המאפשרות לבעל האופציה למכור נכס במחיר ידוע מראש, ולאופציות קול, המאפשרות לקנות נכס במחיר ידוע מראש. והוא אומר לי, באמת חבל מאוד. לדעתי זה אומר שהוא הודע שהוא טעה. בחברה, מכחישים את הדברים. יומיים לאחר שבמיטב דש סגרו את החשבון בהפסד, חיים עוד שלח למנכ״ל הודעת וואטסאפ, שבה ביקש לכתוב עוד אופציות כדי לתקן את המצב. אני רואה שהעברתם אותי ליתרת מזומנים שלילית של כ-6 מיליון שקל, כתב. אין לי סכומים כאלה. זה כבר היה מאוחר מדי. במיטב דש טוענים כי הגרסה הזו של חיים רחוקה מאוד מהמציאות, ובפועל הוא בכלל הודה להם על כך שסגרו את הפוזיציות שלו ומנעו הפסד נוסף. מעולם לא ראיתי את אבא כמו שהוא נראה בימים האלה, אומרת דניאלה. זה היה לשבת ולבכות על איך שהוא היה. מאוד מבולבל, לא ישן, לא מדבר. אני אומרת, אבא, בוא תראה את הנכדות החמודות. כלום. הוא לא היה בתקשורת. אז התקשרתי אני לאושר. אמרתי לו, תגיד לי איך הגענו למצב הזה. הוא לא ענה לי. היה לו לא נעים. הוא רק אמר, אני צריך תשובות מתי אבא שלך מביא לי את הכסף. גם אם ימכור את הבית זה לא יספיק, אומר חיים. מאיפה הביא להם את הכסף? במיטב דש טוענים כי הוא הציג להם את עצמו תמיד כבעל ממון רב. הוא מתגורר בשכונה יוקרתית בעיר עמידה במרכז הארץ, ובימי הרווחים משך כספים רבים מחשבון המסחר. כעת הם דורשים שיציג הסמכתאות למצבו הכלכלי. תעזרי לי למות. אתם כועסים על אבא? דניאלה. בשנתיים האחרונות ממש רציתי שהוא יקנה לעצמו כיסא ממונע ויבלה את הזמן בלטייל עם אמא שלי על חוף הים. אבל, היא אומרת, אני מבינה למה הוא רצה להמשיך בפעילות הפיננסית. ככה הוא נשאר רלוונטי. מאז האירוע, כשאני מתקשרת ושואלת, אבא, מה שלומך? התשובה שלו כל הזמן, אני רוצה למות. אני לא רוצה לחיות יותר. תעזרי לי למות. ילדים מנסים להרגיע אותי, אבל אני לא מצליח להירגע, חיים אומר. אני צריך לספר לך על שלושת האירועים הכי קשים שהיו לי בחיים. בראשון אני יושב בבור במלחמת ששת הימים, וחבר שלי טייס עולה בקשר ואומר לי, נפגעתי, אני מתרסק, שלום. האירוע השני היה כשחבר אחר שלי התרסק עם חניך שלו, ושניהם מתו. האירוע השלישי, זה מה שקרה לי השנה. מאז אני מתפלל לאלוהים שיקח אותי יום אחד יותר מוקדם. אני לא רוצה יותר לחיות. ואם הם ינצחו בבית המשפט, אני כבר באמת אתאבד. ממיטב דש נמסר בתגובה, התובע התחייב בכתב כי גובה הביטחונות שהוא נדרש להעמיד ישתנה בזמן אמת בהתאם לשינויים במסחר, וכי הוא יפקיד לאלתר כספים כל אימת שימצא בחריגת ביטחונות. התחייבות שהופרה על ידו, ושגרמה ליתרת החובה בחשבון. יתרת החוב או גובה הביטחונות בחשבון מעולם לא הוגבלו בסכום של 100,000 שקל. הוסכם כי מסגרת האשראי הכספי לביצוע פעולות מסחר תעמוד על 100,000 שקל. כל יתרת חובה בלתי מאושרת או חריגת אשראי אינה קשורה לסכום זה. באשר לטענה שהמערכת נתנה מצג מטעה של עודף ביטחונות, מיטב דש טוענת כי מדובר באי אמירת אמת גסה. גם הטענה שהמערכת הייתה אמורה לא לאפשר חריגה מהביטחונות, שקרית. כל מהות המסחר באופציות הוא שהביטחונות משתנים בהתאם לתנודות המסחר. לפי מיטב דש, שהמערכת שלהם חסמה את הלקוח ממתן הוראות לביצוע עסקאות שלא נועדו להפחית את החשיפה בחשבון, כל אימת שהם נמצאו בחריגות ביטחונות, וכל אימת שההוראות הובילו לחריגת ביטחונות. כל טענה אחרת היא שקר. קשיש בן 84 שמכור למסחר באופציות מפסיד בבת אחת 8 מיליון שקלים באתר הסחר של מיטב דש. מי צריך לשלם? כתבתו של איתי רום מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.